אוקיי.
לא נעלים
על הסוף,
פשוט
נדיר לי.
כן.
אמרת, איזה אחד?
טוב, בוקר טוב, אני מבקש לך להסתדר פה עם הקידוחים.
יש,
רגע, טוב, אז כמו שאמרנו, אנחנו נעשה את הדברים יחסית מסודר. אנחנו נתחיל, פעם שעברה דיברנו על המשפחה המסורתית, ואני חושב שזה יותר רלוונטי עבורכם ברמת הלימוד הגמרא. והיום אנחנו נדבר על הדבר הזה שנקרא משפחה מודרנית, שרובנו לא מכירים אותו בשם הזה. הרבה פעמים אנחנו חושבים שזה אולי המשפחה היהודית. באמת אחד הדברים המעניינים, איך פוסקים, לוקחים את הדפוס הזה וממש מקדשים אותו. זה דבר שאולי אני צריך להסביר אותו באיזשהו שלב. והשיעור הבא הוא באמת יעסוק בשלב האחרון, להסביר איך המשפחה הזאת באופן מאוד מאוד מפתיע בעולם המערבי יורדת מגדולתה, ואפילו באיזשהו במידה מסוימת אפילו נעלמת, ואיך הדבר הזה משפיע עלינו, ואני אפילו אנסה להגדיל ולעשות, ובאמת לנסות לומר איך אנחנו צריכים להיערך לתוך המציאות הזאת. ואני רואה דברים לא פשוטים, אני בהחלט מאמר שאנחנו פעם הבאה לא נגמור בזמן, אלא אם כן תהיו בשינה מאוד עמוקה. אבל הפעם אני באמת, אני צריך להגיע את כל הבקעת, אני חייב, אז אנחנו נצא לגמור פחות או יותר בזמן לפחות, אולי 5 דקות, אבל לא יותר מזה. בעצם, אני חייב לומר שהדפוס הזה שאני אתאם אותו היום, יש באמת דבר מאוד מעניין, כי מצד אחד אפשר לתאר בצורה מאוד ברורה תהליכים חומריים, כלכליים שהובילו להיווצרות שלו, ומצד שני, באמת היה בו, יש פה איזשהו דבר מאוד מאוד יפה, שבאמת בני אדם ישבו וחשבו ותכננו והצליחו ליצור איזשהו משהו, וזה אולי מבטא איזשהו תור הזהב, לפחות בעיני אנשים מסוימים, שבו יוכלו אנשים לבוא ולהנדס דברים, יוכלו אנשים ובאמת לבוא ולעצב דברים, שכוח העיצוב האנושי היה בשיאו. היום זה כבר, כמו שאנחנו נסביר, זה כבר הרבה פחות אפשרי. עכשיו, ולכן אנחנו באמצע, אנחנו ננסה לתאר את המאפיינים המרכזיים של הדבר הזה. אני בסוף השיעור, אני אחלק לכם טבלה, היא לא ממתת כל הדברים, היא ממתת דברים חשובים, אבל שהיא בעצם יש בה 3 טורים, המשפחה המסורתית, המודרנית והפוסט-מודרנית. זה גם תהיה נחלה טובה לשבוע הבא, אבל אני לא רוצה לקלקל לעצמי, אז אני אחלק את זה רק בסוף. אז נשמור את אלמנט ההפתעה. אז אם אנחנו מדברים, אז פה אנחנו נדבר על שינויים יותר חומריים, כלכליים, שבראשם המהפכה התעשייתית, שאני מניח אתם יודעים מה זה, אני לא אין לי זמן רגע להסביר מה זה. ופה אנחנו נדבר על הנאורות. אוקיי? ובגדול, זה טוב. בגדול, גם זה אתם בטח יודעים מה זה. אנשים נאורים שכמותכם, אז גם זה אני לא אסביר מה זה, אבל אולי תוך דיבור כבר אנחנו נסביר את זה. ופה הייתי רוצה להתייחס לעוד תופעה, שגם היא פה מאוד מאוד חשובה, שאותה אני אכנה המדינה החזקה. עכשיו, בעת העתיקה ובימי הביניים המדינה הייתה מאוד מאוד חלשה. וזה דרך אגב אחד מהסודות של המושג שנקרא גלות. מדינה הייתה אוסף של מוקדי כוח ושל נסיכים ושל אצילים וכל מיני הסדרים. זאת אומרת, איך היהודים הגיעו לפולין? כדי נסיך פולני הזמין אותם. דברים שבאמת היום קשה אפילו לדמיין אותם. הכנסייה הייתה מאוד מאוד חזקה. קיצור, היו הרבה מאוד מוקדי כוח, ואף אחד לא חשב שכולם צריכים לראות אותו דבר, וגם אף אחד לא חשב שצריך להיות איזשהו בן אדם מסוים שהוא בן אדם שיכול לבחר, שמייצג את כולם, אבל בכל אופן שכל הכוח בידיים שלו. זה בשפה המקצועית זה נקרא מדינת שדרות. לא העיר שדרות, כאן מדינה שיש בה שדרות, יש בה המון המון חלקים שלא קשורים אחד לשני, כולם נמצאים במתיחות אחד מהשני. יש שיגיד שאם אתם רוצים להכיר כזאת מדינה, אז תסתכלו על מדינת ישראל היום. אבל בכל אופן, אחד הדברים שקורים בצורה מאוד מעניינת יש כאלה שאומרים שהפעם הראשונה שהמדינה הזאת עולה לבמה זה בגירוש ספרד. זאת אומרת, הזוג המלכותי פרדינן ואיזבלה, שמגיעים לרעיון המטורף שספרד צריכה להיות נוצרית. רק נוצרית. אחרי שהם גירשו שם את המוסלמים, היא צריכה להיות רק נוצרית, ואין שם מקום בכלל לאנשים אחרים, במקרה הזה יהודים, לכן היהודים מגורשים מספרד. אבל זה שיהודים מגורשים, בדרך כלל שקורה משהו ליהודים זה אומר משהו לעולם כולו, זה דבר מאוד מעניין. אז פה נוצרה המחשבה שאומרת, אנחנו יכולים וצריכים שהמדינה יהיה לה איזשהו מוקד אחד. וזו תקופה של המדינה החזקה, זו תקופה שיכל לבוא שליט, בהתחלה זה היה שליט, מה שנקרא, מונח, שלא היום אינו אפילו קוראו דיקטטור. זאת אומרת, זה מתחיל בערך מאה ה-15, והשיא של זה, זה נאמר ככה, בתחילת המאה ה-20, זה השיא של הדברים האלה. וגם עידן הטוטליטריות שייך למעגל הזה, למעגל שבו מדינה יכלה לבצע תהליכים בקנה מידה מאוד מאוד גדול, תהליכים מאוד רדיקליים, שהם נוגעים לא רק לתחומים מדיניים, אלא בסופו של דבר משפיעים על החיים של כולנו. שמעתי פעם מהשר מלכיאור לשעבר, שפעם בדקו וראו ש-70% מההחלטות של ממשלת ישראל לא מבוצעות. לא 70% מבוצעות, גם זה לא פשוט, 70% לא מבוצעות. עכשיו, זה ביטול המדינה החלשה. המדינה היום כבר, היא לא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. יש בגץ, יש כל מיני כוחות בינלאומיים, יש שיקולים, שוב, כלכלה בינלאומית, גלובליזציה, אלף אחת סיבות, כוחות בפנים שתפסו תאוצה.
היום זה... אם אסד היה פה, היה חולק עליך.
עם מי?
אם אסד היה פה, היה חולק עליך.
אחוזים, בסדר. אז שוב, כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם הם דברים שבמקומות מסוימים הם קוראים ככה, במקומות אחרים, שוב, יש, אמרתי כבר, אתם יכולים לנסוע לא רחוק מפה, ממש קרוב לפה, ולגלות חברה מסורתית. אתם צריכים רק ללכת לכפר הסמוך, תראו שם חברה מסורתית, שרוב הדברים שאנחנו אמרנו בשיעור הקודם רלוונטיים מאוד לחברה הזאת. ולכן העולם נמצא בכל מיני מקום על הגרפים האלה, אבל העולם המערבי שזה היה בבת התייחסות שלנו, כי גם אנחנו שייכים למסופה במידה רבה, נמצא פה. לכן, אבל פעם הייתה מדינה חזקה, וזה אחד הדברים שמאפיינים את המודרנה, מדינה שאם אמר שדבר מלך שלטון, זאת אומרת שאם השלטון מחליט איזושהי החלטה, אז הוא גם יכול לבצע אותה. אז זו עוד נקודה מאוד משמעותית, ושני הדברים האלה, זה הגורים היותר חומריים, ואנחנו... עכשיו בוא נדבר על הדבר הזה. עכשיו, אז קודם כל, השינוי המשמעותי שמתחיל פה, שנקרא מהפכה תעשייתית, שממצב שבו 90% מהאנשים, כמו שאמרנו, עוסקים בחקלאות, אנחנו עוברים, אמנם כמובן לא מיד, אלא תוך כמה דורות, למצב שעוסקים ב-10%, 20%, והיום אפילו 3-4% שעוסקים בחקלאות, ומייצרים הרבה יותר מאשר ה-90% שייצרו פה. והשינוי הזה הוא שינוי משמעותי ביותר, מכיוון שהמשפחה המסורתית היא ערוגה באלף, אחרי זה תהיה ערוגה, אבל ביטל היא ערוגה באלף, באותו עולם חקלאי, כל מה שמאפיין אותו על הזיקה לעודות השנה, והיציבות והמשכיות, כל הדברים האלה שמאפיינים את החיים החקלאיים, הם בעצם נעלמים. ומה שקורה זה שאפילו אותם אנשים שעוסקים בחקלאות מאבדים את הכנסתם, מכיוון שהם משתנים את אמצעי הייצור. במקום המחרשה והסוס והחמור וכל זה, אנחנו נכנסים לטרקטורים ותוכנות יותר משוכללות, שהן עולות הרבה מאוד כסף, ולכן המשפחה הקטנה הזאת או הגדולה שהיא מגדלת בכמה שדות, זה כבר לא עובד יותר. השיטה הכלכלית כבר לא משנה את הדבר הזה יותר, וגם פה העתיד שמור לכוחות חקלאים הרבה יותר גדולים, וכמובן פורחת את התעשייה שבזמנה, בשלב הראשון שלה, היא עתירת כוח אדם. היא דורשת המון המון כוח אדם בשביל לתחזק אותה, ואנחנו רואים תוך שנים לא רבות שינויים כבירים ועצומים בכך שמיליוני מיליוני אנשים עוזבים את מקומם בכפר ועוברים לעיר. ונעיר בדרך אגב, כי זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, שההגירה, העת החדשה היא זמן ההגירה. בדיוק הפוך ליציבות הזאת שדיברנו עליה מקודם, אנשים עוברים מהכפר לעיר, אנשים עוברים ממזרח אירופה למערב אירופה, ממזרח למערב אירופה לעולם החדש. כל אחד יכול לבדוק במיוחד אלה שבאמת באים מהאזורים האלה, תבדקו את קורות חיים של הסבא שלכם, מתוך הנחה שהוא לא נולד בארץ, ותראו שלא רק שהוא עלה, מתוך הנחה שהוא עלה, לא רק שהוא עלה מוורשה לפה, הרבה סיכויים שגם הוא לא נולד בוורשה. זאת אומרת, יש לו כמה וכמה תחנות בדרך עד שהוא הגיע לארץ ישראל. זה מאפיין מאוד את התקופה שבה אנחנו עוסקים. ולכן, בעצם, החמולה מתפרקת. החמולה מתפרקת זה כאשר אנחנו נמצאים בעידן שהוא לא מאופיין ביציבות, אלא ההפך. הוא מאופיין כל הזמן בשינוי. החמולה מתגלית כדבר נורא נורא לא יעיל. ומה שצומח במקומה זאת המשפחה הגרעינית, שהיא הרבה יותר קומפקטית והרבה יותר נוח לנייד אותה, אוקיי? ולכן המשפחה החמולה הזאת מתפרקת. הסבא אולי נשאר בכפר, הוא כבר לא יכול לעבור, כבר לא יכול לעבוד בתעשייה, אחד הילדים נשאר איתו, זה עובר לפה, אחד עבר מעבר לים. המשפחה מתחילה להתפזר להמון המון מקום. ולכן זה שינוי אחד שהמהפכה התעשייתית בעצם גורמת. אבל יש פה עוד נקודה מאוד מאוד חשובה בהקשר הזה, שנוצר פתאום מצב חדש. נוצר מצב חדש של הפרדה בין בית לבין עבודה. אמרנו שבעולם המסורתי זה לא היה ככה, הבית והעבודה היה אותו דבר, היה, בבית עבדנו והעבודה הייתה ביתית עם המשפחה והעבדים, שזה משפחה מורחבת וכו' וכו'. ועכשיו יש לנו מפעל, המפעל הוא לא בבית. המפעל יכול להיות רחוק מאוד מהבית, שוב, כי אמצעי הייצור משתנים. וכתוצאה מהדבר הזה קורה באמת דבר שהוא דבר מרתק, שאנחנו צריכים, אם המשפחה חברה להגדרה שאמרנו שהיא יחידת הישרדות מינימלית, אז ברמה, נאמר ככה, ההישרדותית, התפקודית, אנחנו חייבים להפריד בין בית לבין עבודה, ואנחנו חייבים למצוא מענה לשאלה מאוד מאוד פשוטה, אבל כמו תמיד, השאלות הפשוטות האלה הן אלה שמכתיבות את החיים. זאת אומרת, אם אנחנו שואלים את עצמנו, בודקים מה היו שעות העבודה, אז אנחנו יודעים ששעות העבודה היו מצאת החמה ועד צאת הנשמה. זאת אומרת, אנחנו יודעים ששעות העבודה המקובלות היו 7 בבוקר. עושים אפילו יותר מוקדם, עושים אפילו 6. כשהרבה פעמים היה צריך מרחק לעבור והתחבורה הייתה פחות מפותחת, אז לא הייתה נכנס, לא הייתה מכונית לכל פועל, היה צריך אפילו ללכת ברגל שעה, שעה וחצי עד העבודה. זאת אומרת, בן אדם היה יוצא מהבית ב-5-6 בבוקר וחוזר הביתה עם חשיכה. עם חשיכה ואפילו לא אחרי החשיכה. זאת אומרת, נוצר מציאות של עתירת עבודה. אנשים עבדו הרבה מאוד שעות, וכל המערכת המוכרת לנו של הגבלת שעות עבודה ודברים כאלה ותנאים, היא לא הייתה עדיין קיימת. כי יש לנו מכונות, המכונות הן יקרות, ולכן יומם ולילה לא ישבות, הם לא יכולים לעמוד. כל מה צריך, יש גם הרבה אנשים שעבדו במשמרות. עכשיו, ופה עולה השאלה המאוד מאוד פשוטה, שהיא...
למי זה טוב?
מה?
למי זה טוב?
זה לא שאלה רלוונטית, זה מה שיש. זה מה יש.
לא שאלה
ספציפית. השאלה שעולה היא מי מטפל בילדים. מי מטפל בילדים, שוב, שפעם החלוקה הזאת שאנחנו מכירים אותה, שאומרת שמישהו אחראי לילדים ומישהו הולך לעבוד, היא לא רלוונטית, כי שוב, העבודה היא בתוך הבית. כאילו, אני יכול לקראת תינוק מאוד מאוד קטן ולשים אותו לידי, אפילו שאני עושה משהו בסדר. כל מיני תיאורים במקרא מצביעים על הדבר הזה, אפילו מה שקראנו בפעם האחרונה. ולכן אנחנו צריכים ליצור איזושהי חלוקת עבודה שאומרת שמישהו הולך לעבוד באותו מפעל, בעבודה שהיא באמת מאוד מאוד קשה, ומישהו שומר על הילדים. אתם יודעים, המישהו הזה זה תמיד השאלה, מי זה המישהו הזה? עכשיו, אז פה אנחנו נכנסים לנאורות. הנאורות, הסימן שלה זה רציונליות, ורציונליות זה לא רק לחשוב על דברים בשכל ולא ברגש, אלא רציונליות זה גם להתאים אמצעי למטרה. ברגשנות, פשוט שדברים יעבדו. וכמובן, דברים ניסיוניים, מדעיים, לא סתם השערות פרוחות באוויר. ואז באו אנשים ואמרו, תשמעו, יש פה חלוקה מאוד מאוד הגיונית שהיא מטיבה לטבע האדם. העבודה היא, לא שזה עם מכונות, היא עדיין עבודה קשה ופיזית. לכן היא מתאימה לגבר כי הגבר יותר חזק מהאישה. זה נתון, זה מחקר. אז בצד שני, אנחנו יודעים שהתחום הרגשי הוא יותר מפותח אצל נשים, ולכן אנחנו צריכים שאנשים יישארו בבית. וככה מתחיל להתקבע זיהוי שאנחנו הרבה פעמים מכירים אותו כמשהו שהיה מימי האדם הראשון, אבל אנחנו יודעים בתור אנשים חכמים שהוא לא היה מימי האדם הראשון. והוא שנוצר זיהוי מאוד 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 ברור בין הגבר והעבודה, הגבר עובד, זאת אומרת הוא יוצא מחוץ לבית, כל בוקר הוא קם, לוקח את התיק, אומר לאשתו שלום, נותן נשיקה לילדים ויוצא מהבית. הוא לא נמצא בתוך הבית. ולעומת אותה אישה אומרת שלום לבעל ונשארת בתוך הבית והיא לא הולכת לעבוד. כי אם היא תלך לעבוד, אז משהו פה לא מתפקד. ולכן אם אנחנו רוצים ליצור משהו שהוא עובד ומתפקד, נוצרה חלוקת העבודה המאוד פשוטה הזאת, שיוצרת הבדלים מאוד מאוד גדולים בין הבעל לבין האישה. עכשיו, ולמעשה, אם אנחנו טיפה מרחיבים את הנקודה הזאת, שוב, בהקשר הזה כאן, שבניגוד לדימוי שאולי יש לנו, שהנאורות זה הזמן ששחררו את האישה, אולי זה מה שבו שחררו את האישה, זה בכלל לא נכון. להפך. הנאורות הציבה כקריטריון מאוד משמעותי ולכל דבר ולכל הגדרה מהו טוב את הקריטריון הזה של את הקריטריון הזה של שכל, של רציונליות. ומה לעשות שאנחנו בודקים את הדברים בצורה רצינית ושיטתית, וזה נכון, זה לא השתנה, אנחנו יודעים שהגבר יש לו יכולות רציונליות יותר גבוהות מאשר של האישה. לא הכי פה במילים, אבל עד היום מחקרים בנושאים האלה הם פשוטים וידועים. אם אתה בדקת דברים בצורה אובייקטיבית, בלי משוא פנים, אז לגבר יש יותר שכל בממוצע מהאישה. מקווה שטוב שאין פה נשים, אבל... אז ידעתי שאתם... זה לא יבוא לי בשקט. מבחני מכוננים. מבחני מכוננים הם מבחנים אוניברסליים, אוקיי?
מחקר אחרון
שעזבה
יותר נשים.
לא, לא נכון, אני אומר לך, טעות, צר לי, אני עבדתי בנושא הזה, אני יכול להגיד לך בצורה מאוד מאוד ברורה ופשוטה, שנייה, אני יכול להגיד לכם שיש העדפה מתקנת מאוד משמעותית, שבזכותה במכוננים, המכוננים זה 2% העליונים, במבחנים שעושים, יש שני שליש בנים, שליש בנות, בזכות העדפה מתקנת, אוקיי? שוב, אני אראה בממוצע, זה לא אומר שבמקום נתון זה יהיה עבור.
זה לא אומר שזה גיזולוגי, זה אומר
שבאופן מפורט. נהדר, עכשיו, אז אומרים, יפה. אז עכשיו, הפמיניזם שצמח בתקופה הזאת, אנחנו נדבר עליו בשיעור הבא, הפמיניזם שצמח, אמר, אתה צודק, זה הנתונים מצביעים על אפליה בחינוך. תן לאיש ולאישה את אותם התנאים, ותראה שזה שונה, אבל זה לא משנה כרגע את העניין, זה כבר חלק מהמאבק. כאשר בדקו את הדברים בצורה רציונלית, אמרו, סליחה, אנחנו לא, הקדוש ברוך הוא לא ברא את כולם אותו דבר. הקדוש ברוך הוא ברא את האישה בצורה מסוימת, את הגבר בצורה אחרת, וזה לא רציונלי להגיד שבשם כל מיני ערכים, כמו פרעה במצרים, נותן לגבר את מלאכת האישה ולאיש את מלאכת הגבר. זה לא רציונלי. האישה בטבעה היא יותר מתאימה לזה, הגבר יותר מתאים לזה, ולא רק זה. אלא שאם אנחנו בוחנים את הצד, אם אנחנו בוחנים את הצד, את הדברים מהכיוון הזה, מהכיוון הרציונלי, אז אנחנו באים ואומרים שהאישה היא באמת יותר נמוכה, ואנחנו צריכים, אנחנו אנשים הומניסטים כמובן, אנחנו לא דוגלים באפליות. אבל זה ברור לחלוטין שאת הייצור המוזר הזה שנקרא אישה, אנחנו צריכים לחנך אותה מחדש. זאת אומרת, האישה היא רגשית, האישה יותר כפופה ליצרים שלה, ולכן זה מאוד מאוד חשוב שהאישה תחיה בתוך יחידה משפחתית. כי רק במקום הזה האישה יכולה לעבור את תהליך החינוך שהנאורות שם אותו כל כך במרכז. המשפחה היא, רק האישה גם הילדים כמובן, המשפחה זה מוסד מנעיר. זאת אומרת, מוסד שבו ילדים שהם לא רציונליים ונשים שהם לא רציונליות עוברות תהליך של חינוך הדרגתי ושמה שנקרא חברות הטמעה של הטמעה בפועל של ערכים, שימושה מה שנקרא בשפה שלנו, על מנת שיהיו יותר, כמה שניתן, יהיו יותר רציונליים. בוודאי אנחנו לא רוצים להגיד, נשאיר את הנשים בנחיתותם, נקדם אותם. אבל הקידום הזה מחייב שיהיה ראש למשפחה. יהיה בן אדם, ומי ש... כשהוא איך הוא בא, בקורס הזה הוא לחלוטין, חבר, שיעור הזה הוא לחלוטין מי מראה מקומות, אמרנו, אולי נעשה את זה בדיוק אחרת, אבל לפעמים לקרוא המון המון ספרות מהתקופה הזאת, שתת התקופה הזאת, ולראות איך באמת מערכת היחסים התנהלה שהאישה הייתה כמעט כמו ילדה. זאת אומרת, הבעל חינך אותה, מה דברים מאוד מעניין, אנחנו עוד בנושא הזה נחיב טיפה עוד מעט.
אני לא הבנתי עדיין למה זה רק מאפיין
אל תבין אם דבר לא נכון, לא אמרתי שהחברה המסורית, החברה הפמיניסטית, ופתאום חלה נסיקה, לא אמרתי את זה. אמרתי שהחברה הזאת הייתה פטריארכלית, אבל באופן מרוכב, מכיוון שא' לא הייתה את ההפרדה בין בית לבין עבודה, כאילו השדה לא היה כזה רחוק, זה דבר אחד, בדרך כלל. ודבר שני, שאחרי, כמו שהגמרא אומרת, אחרי שאתה חוזר חזרה עם החיטים, אז אתה רוצה לאכול חיטים? מישהו אמור לבצל שאר המלאכות, וזה האישה עושה. עכשיו, מצד שני, לגבר הייתה נחלה, אבל האישה לא הייתה נחלה. זאת אומרת, ברור, אני לא, עכשיו, לא בא לומר, הייתה פה סימטריה. אני רוצה לומר שאם אני מחפש מה הוקטור, מה הכיוון, אז הכיוון הוא לא כיוון של פמיניסטית, הוא מהכיוון אפילו להעמיק את המגמה של חוסר השוויון שהייתה עוד מקודם. בסדר, לא שרציתי להגיד. עכשיו, גם ברמה המשפטית, בגלל התפיסה הזאת שאישה מחוץ למשפחה זה דבר מסוכן, אז צריך לזכור שמקנה משפטית, כאילו, האישה היא לא סובייקט משפטי. זאת אומרת, כמו בדיוק בו בגמרא, האבא שלה מוסר אותה לבעלה ולא יכול להיות שום שלב באמצע. מקנה משפטית, האישה היא או בת של או אשת של, אין לה שום מעמד משפטי, היא לא יכולה, אין לה חשבון בנק, כאילו, היא לא יכולה לפתוח חשבון בנק. לגבי כל מיני תהליכים חוזיים, היא לא יכולה להופיע כעצמה, אלא כאשת מישהו או כבת מישהו. דברים שלנו היום מופקעים ודמיוניים, וכמובן היא לא יכולה להצביע בבחירות איפה שהבחירות. נשים החלו להצביע רק אחרי מלחמת העולם הראשונה.
לא הבנתי מה יצר את השינוי הזה, כלומר למה זה שהיא הפסיקה לצאת לעבוד גרם בהכרח להתייחסות הזאת?
לא, זה לא קשור. הטענה הייתה שבשביל להיות סובייקט משפטי, אתה צריך להיות ייצור רציונלי. כמו שילד, הוא לא סובייקט משפטי, הוא לא יכול להחליט. הוא לא יכול לפתוח חשבון בנק. הוא לא מסוגל להגיד, זה טוב לו, זה רע לו, מישהו פה ירמה אותו. זה דבר האישה. האישה היא לא מסוגלת לפתוח חשבון בנק.
אבל זה לא מהדהד בדיוק קצת, חזל לי כבר, שנשים עובדים
קטעים.
זאת אומרת, כל הדברים האלה...
החבר'ה האלה לא הכירו את חזל, נו, מה נעשה?
לא, אני אומר, כל הדברים האלה
שאתה מציג... שוב, יש ספרות גדולה מאוד של אנשים שכתבו ביחס הלופים האלה, ואפשר לקרוא אותה ולראות מה הנימה. אבל הנימה אומרת דבר כזה, אנחנו יורשים המון המון דברים מתוך עולם המסורתי, אבל אנחנו לא מחויבים לזה. אלא אנחנו צריכים לבדוק כל דבר בצורה רציונלית, שזה גם אומר מה עובד, וגם אומר מה מתאים לאיזושהי קונספציה מסוימת. ולכן דברים מסוימים קיבלו אותם, אבל רוב הדברים לא קיבלו אותם. זאת אומרת, עצם המושג הזה שיש איזשהו חור, עצם המושג שיש חשבון בנק, זה דבר חדש. אבל מה שמאפיין את הנאורות, שהנאורות לא השאירה דברים לא ליד המקרה ולא ליד הכוח. כאילו, היום באים ואומרים, תשמעו, יש בכל אופן 50% נשים בחורות, אז צריכים לזרוק איזשהו עצם. אולי אפילו הרבה הצלות. אבל אז הטענה הייתה שהדבר הזה הוא לא נכון. אנחנו חיים פה בעידן לא ארוך, אבל עידן של נאורות, עידן שאומר, התבונה תשפוט, התבונה תחליט. ולכן השאלה, אם הסדר כזה אחר הוא היה בעבר, אוקיי, זאת אומרת שוב, היה להם תקדימים. היה משפט נשיאתי, היה משפט רומי, הכל היה. אבל כאשר באו מדינות אחר מדינות וישבו לכתוב קודף משפטי, זה דבר חדש. אז הם אמרו, עכשיו צריכים לראות את הדברים באופן רציונלי. זאת אומרת, המושג המגדרי הזה שאומר, גבר הוא גבר ואישה הוא אישה. זה דבר שאומרים, זה בטח משהו שהדת יוצרת, זה לא נכון. לא אמרתי שהדת לא יוצרת אותו. בוודאי שברגע שהגברים נפגשים בבית כנסת ואנשים לא, נוצרים פה הרבה מאוד הבדלים שמניתי רק כמובן את קצה הקרחון. אבל אנחנו צריכים להבין שאם אנחנו חושבים שבמציאות הזאת באו וויתרו עליהם, אז זה לא נכון. צריכו לקרות תהליכים מאוד משמעותיים שהמבנה הקשיח הזה הוא יישאר, והיה רצון מאוד חזק גם ברמה החוקית וגם ברמה הסימבולית לשמור על הגבולות האלה. למשל, חוק של עיריית פריז שהוא בוטל עד לפני לא כמה שנים, קבע שאישה שהולכת עם מכנסיים תקבל קנס. אחרי זה שינו את הדבר הזה ואמרו שלאישה מותר ללכת עם מכנסיים בתנאי שהיא מחזיקה ביד או סוס או אופניים. שוב, כי אז זה ברור למה היא צריכה ללבוש מכנסיים. זה חוק, זה חוק שהיה קיים, אני חושב שהנוסח האחרון שלו, אם אני זוכר נכון, זה 1906.
אתה טוען שזה מה שהנאורות קבע?
כן, כן.
זה הפך כל ה...
למה לא?
מה, בגלל שיותר רגשית עצמו ללבוש מכנסיים, אני לא...
עוד פעם, אם אנחנו צריכים לשמור על ההבדלים המגדריים, כי אלה ההבדלים שקיימים, הטבעיים.
אוקיי.
רק בשביל לחזק את ההבדל.
נכון, צריך לחזק את ההבדל. זה לחזק את ההבדל, אין מה לעשות. בסדר, שוב, כי היום המושג רציונלי הוא נתפס בצורה שונה. הגזענות, או המחשבה שאומרת שהטבע הגופני קובע את הנפש, היא מחשבה שנחשבה אז אולטרה רציונלית. זאת אומרת, דמויות מרכזיות מאוד של הנאורות האמריקאית הסבירו מדוע הקושים צריכים להיות עבדים. אפרופו הבחירות אתמול. זאת אומרת, כי הם אמרו, אנחנו מוניטים והכל, אבל אדם שהוא קושי, הוא לא מסוגל לרכוש דעת. המוח לא מתאים, בדקנו, גילינו, חקרנו את זה. עכשיו, היום זה נתפס דברים שהם רחוקים קילומטרים מכל תבונה אפשרית, אבל לא ככה פעם, לא ככה היה פעם. טוב, אוקיי, בוא נעבור הלאה, זה לא בערך הנקודה הכי חשובה.
אבל לא הצלחתי להבין למה אבל הדבר הזה צמח רק ברציונליות, לא. למה האישה...
קודם כל, כידוע לך, אתה מתגרם נשים אתם קלה, זה לא הנאורות עם ציל. זאת אומרת, בוודאי שהדבר הזה הוא קיים ברמה כזאת או אחרת בתרבות. אבל הם אמרו, אוקיי, כל דבר שקיים בעבר, עכשיו אנחנו נבדוק אותו בצורה רצינית. והם בדקו את זה. היו מחקרים כאלה ואחרים על הדברים האלה, ואלה התוצאות שהם הגיעו אליהם. עכשיו, אני באופן אישי חושב, וגם הרבה מאוד... פמיניסט ותגיד את הדבר הזה, שסך הכל המחקרים הנכונים. הוויכוח היום זה על מה שנקרא אינטליגנציות מרובות. זו אמירה שאומרת נכון, אבל יש עוד דברים חשובים חוץ מזה שהוא רציונל דקדקני. אבל הם אמרו, אלה המחקרים, ואנחנו רוצים ליצור חברה שהיא חברה רציונלית, שהיא מסגשגת, כי היא מתוכננת. היא לא מקרית. היא לא מלאה באמונות תפלות. לצורך העניין, גם פמיניסט זאת אמנה תפלות. כן.
ודבר שני,
מה זה מחקר ש?
שאומר שנשים לפני כמה שנים התחילו להיות חכמות יותר.
כן, הנה, לי יש פה ציטוט של
פרופסור. דבר שני, הטיעון שלך בעצם
שאין,
הדברים האלה היו קיימים עוד לפני, אבל בגלל שהנאורות כאילו השתמשה מאוד מאוד ברציונליות, אז היא מסדה את כל האמונות האלה ולכן זה השפיע יותר על המציאות.
אתה מעליב אותם.
מה זה?
אתה מעליב אותם, הם לא רואים את עצמם בצורה הזאת, הם לא רואים את עצמם כמי שממסה דברים, הם רואים את עצמם כאנשים שבוחנים כל דבר מהעבר באופן רציונלי, והרבה דברים הם לא מקבלים, אבל זה, כלומר, אם זה הייתה מה שחשבו פעם, הם מקבלים את זה כי זה נכון, אבל הם לא עשו את זה כי אמרו את זה פעם, הם עושים את זה כי הם בדקו את זה, הרבה דברים שהיו פעם הם לא קיבלו אותם, מאוד דעת.
אבל הם גרמו לזה להתפשט כאילו בצורה טוטלית על המציאות,
בסדר, עוד פעם, אבל אני אומר, זה דברים שהם לא, זה לא יש, זה לא יש מי יש, במידה רבה יש מאין. בסדר? כי בעולם שלהם הכל זה יש מאין, הכל אנחנו בודקים מההתחלה. עכשיו, ברור שיגידו המבקרות תרבותיות של מלא לאנשים, היה כמו את המעמד הנחות מקודם, זה לא יכול להתבצע. יכול להיות. אני אומר, זה נסמך על מחקר שאני לא חושב שזה מחקר שניתן לבטל אותו, ואני אומר בסופו שאני מסכים לחלוטין שהמחקר הזה הוא נתפס בצורה מוגזמת כטבע, והיום אנחנו אומרים, זה הבנייה חברתית. אין לי בעיה לומר את האמירה. טוב, בוא נעבור על. עכשיו, דיברנו הרבה על הנקודה הזאת, של מעמד האישה, אבל כמובן זה לא נקודה מרכזית בתוך המשפחה הזאת. אלמנטים אמר יותר רגשיים, אלמנטים יותר משמעותיים פה. זאת אומרת, אנחנו צריכים עכשיו לבנות את המשפחה הזאת, שוב, זה לא בעולם המסורתי שדברים קורים מעצמם, מתפתחים להם, אולי לא מתפתחים להם, כי ככה הם היו. אנחנו צריכים עכשיו להשתמש בכלים שלמדינה בעצם יש, שזה כמו כלים חוקיים וכלים כלכליים וכו' וכו', באמת לעצב איזשהו דפוס שהוא דפוס אופטימלי. והדפוס הזה של המשפחה הגרעינית הוא נתפס כדפוס אופטימלי, והוא נתפס כדפוס אופטימלי מכמה וכמה, בחינות. בראש ובראשונה, אמרנו, חלוקת העבודה היא חלוקת עבודה מועילה. זאת אומרת, האישה פטורה לחלוטין מהעבודה, אבל האישה נותנת לבעל את התמיכה הזאת שהוא צריך אותה באמת בעבודה כל כך קשה. והיא נותנת כאילו איזשהו מענה של סעד במציאות שמערכת הסעד שבה עוד לא הייתה מפותחת. זאת אומרת, התשובה הזאת, אנחנו מכירים אותה מדור לילדים, התשובה המטפלת, לא היה דבר כזה. ההתפתחות של הדבר הזה היא חלק מהשינוי שיופיע יותר מאוחר. ודבר נוסף, שדווקא בתוך עולם כל כך משתנה וכל כך דינמי, היה מאוד חשוב לשמור על איזשהו אי של נציבות. המשפחה היא אי של נציבות, אי של חום, היא איש נציבות בעולם משתנה, היא איש של חום בעולם מנוכר. ולכן החברה עשתה מאמצים ניכרים מאוד לבנות את המקום הזה כדי שהוא כן חם ונעים, כדי שהוא מקום יציב, ולכן למשל הטילו מגבלות חמורות ביותר על גירושים. הם גם נבעו מהעובדה שאישה ללא גבר, אין לה חיים, אין לה קיום בעצם. אבל הם גם עברו מהעניין שבתוך עולם כל כך דינמי ומשתנה אנחנו צריכים לשמור על עוגן אחד יציב, והעוגן הזה הוא בעצם המשפחה. עכשיו, כמה ילדים היו במשפחה הזאת?
שלושה ארבע,
יפה. זאת אומרת, שוב, הדימוי הזה של שני ילדים וכלב הוא לא נכון. גרשום שלום היה אחד מארבעה אחים, אחד נפטר, אני חושב, בצעירותו, בלידתו, משהו כזה, זאת אומרת, יצאו לדרך חמישה. בקפקא היו שלוש אחיות, עוד אח אחד נפטר בילדותו. זאת אומרת, משפחה של בין שלושה לחמישה הייתה באמת משפחה נורמטיבית, ומכיוון שעדיין הרפואה לא הגיעה לשיא התפתחותה, אז אפשר לבוא ולומר שאישה לרוב נכנסה 6-8 פעמים לחדר לידה, וילדה בין 3-5 ילדים. עכשיו, הילדים זה דבר מאוד מרכזי, וזה מגיע משני כיוונים. כיוון אחד זה הכיוון של המוסריות הרציונלית של הנאורות, שאומרת מיניות זה דבר מסיכן, מיניות זה דבר פורע, מיניות זה דבר שהוא כאוטי והוא מנוגן לרציונליות האנושית, ולכן המיניות צריכה להיות תכליתנית. זאת אומרת, אם המיניות מנותבת לכיוון של פריאה ורבייה, אז היא טובה. ולכן אין שום לגיטימציה למיניות מחוץ למשפחה. זה דבר מאוד מאוד ברור, וגם הוטלו עונשים מאוד מאוד כבדים בחוק. למשל, ילדים מחוץ לנישואים, זה היה סוג של מכה חברתית שאף אחד לא ידע מה לעשות איתה. מכיוון שמבחינה חוקית הם לא היו קיימים. ואם אתה היית בא ואומר, היית בא למערכת ואומר, תרשמו את הילד הזה, היית חותך כנסות עצומים על זה שאתה חגגת. ולכן, איך כבר עדיף לא לרשום אותה?
זה גם מעניין.
מה?
מעניין.
מה זה מעניין?
כאילו, איפה זה נכנס לתוך התמונה של הנאורות, או כאילו,
מה זה רציונלי? כן, מה זה רציונלי? שוב, בן אדם שמוליד ילד, כאילו, אדם, מתפרחח עם איזשהו מישהי, זה הוא נותן לה יצרים לנצח אותו.
מה זה
אומר
כאילו את היציבות של המשפחה, מה זה עושה?
גם, נכון, כן. זה גם ברמה הפונקציונלית, אבל זה גם ברמה הערכית, הרוחנית, שאומרת שבן אדם צריך שהמיניות שלו תהיה מאופקת, תהיה מנותבת, תהיה בשליטה.
האם יש הבדל בין זה לבין הרעיון החז"לי על מיניות?
התשובה היא שלא, אבל נדבר אולי עוד כמה דקות. בסדר? על הנקודה. על הנקודה היהודית. אבל זה גם קשור לסיפור הזה פה. אנחנו חיים בעידן הלאומיות שהולכת לעולם, מהפכה הצרפתית וכו' וכו', ומתחיל מאבק דמוגרפי בתוך אירופה. כל מדינה מסתכלת ימין ושמאל ואומרת, אוי, תראו כמה חיילים פוטנציאליים יש ממנו ושמאלנו. לכן יש מדיניות מאוד מאוד ברורה של עידוד הילודה, כי זה העתיד הדמוגרפי שלנו, ובאמת בתקופה הזאת אירופה מרבעת את עצמה, זאת אומרת מ-100 מיליון היא הופכת ל-400 מיליון. ממש תוך דורות ספורים, נניח גרמניה מגיעה מפחות או יותר 35 מיליון ל-80 מיליון. אנחנו, הקפיצות הדמוגרפיות שאנחנו היום מכירים אותם רק אצל חברות מסורתיות, זה בעצם היה חלק מהחברה המודרנית. עכשיו, כשאנחנו מדברים על השילוב בשני הדברים האלה, אנחנו מגיעים, אנחנו מדברים פה טיפה על החיי יומיום של המשפחה הזאת, שהיא מקיפות הרבה מאוד נושאים, אפשר לדבר פה על מושג שנקרא הנדסה חברתית. השילוב הזה בין הנאורות שחושבת שכשם שאנחנו פענחנו את רזי הבריאה בתחום הפיזיקה וביולוגיה וכיוצא בזה, והטכנולוגיה שהיא כל כך שיפרה את החיים שלנו, כי אנחנו עשינו דברים באופן שיטתי ורציני, רוצה להכיל את אותו פטנט מצליח גם על החיים כולם, גם על החיים החברתיים, גם על החיים אפילו אישיים. אנחנו לא רוצים להשאיר דברים ליד המקרה, אנחנו רוצים שדברים יעבדו בצורה טובה. ולכן, ופה מי שדיבר הרבה על הדברים על פוקו, זה בתי, זה שם זה יד ארון קודש, אבל זה מה יש, דיבר, כתב הרבה על הנקודה הזאת של השליטה ופיקוח חברתי. זאת אומרת, המשפחה לא נתפסה כחלק מרשות היחיד. המשפחה נתפסה כמשהו שהוא ממש חלק אבן יסוד של החברה, ואנחנו צריכים לדאוג שהוא יעבוד, הוא חיוני מכל הסיבות שאנחנו הזכרנו, ואנחנו לא נושאים בדברים ליד המקרה. מעבר לחקיקה שדיברנו עליה, בוא נדבר על מושג פשוט שנקרא טיפת חלב. תחנות לבריאות הילד. אנחנו לא סומכים על האישה שהיא יודעת איך לטפל בילד. אנחנו לא, השאלה האם הילד מתחסן או לא ברגע שהופיע חיסונים, היא לא קשורה להסכמה של ההורים. יש הרבה מאוד מדינות עד היום שבהם הורים שלא מחסנים מקבלים קנס. אנחנו בונים מערכת שלמה של מעקב, של תצפית, שבודקת איך ההורים בודקים את הילדים שלהם. עכשיו, ובתוך הדבר הזה צומח מושג מאוד 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 מרכזי שנקרא נורמה. נורמה, נורמליות.
זה קשור לנקודות במס, למי שיעבור הכשרה אמהית.
כן.
שיש איזה
יתרון כזה בכל עדה. לא, הדוגמה שאתה מביא, דוגמה בגרמניה הנאצית.
לא, עכשיו אני רואה שזה לאט לאט וגם בארץ מדברים על זה, להכניס את זה.
אוקיי, אז אנחנו יכולים ללמוד משהו, אבל בגדול, גם בנושא הזה יש גבולות ויש טעם טוב. אחד הדברים המעניינים שקרו בגרמניה הנאצית, שהם באמת לקחו את הדברים האלה והביאו אותם לקצה, וזה חלק מהסיבה למה זה נעלם יותר מאוחר. כאילו, הנטייה היום בעולם היא נטייה, באירופה נטייה הפוכה למה שאתה אומר. עכשיו, אלה הם כן עושים פה תיקונים מתוך הבעיות שאנחנו נדבר עליהם בפעם הבאה של האובדן הדמוגרפי. אבל בגדול אנחנו היום חיים בעולם ליברלי, שאדם צריך בעצמו להחליט איך הוא רוצה לדעת את הילדים שלו. עכשיו, מה זה מושג הנורמה? מושג הנורמה בא והוא אומר שלנו כחברה יש זכות וחובה לקבוע נורמות מאוד מאוד ברורות, שוב, בתחום המיני, בתחום הטיפול בילדים, ולא רק זה, אלא אפילו בתחום הבריאותי. אני עד היום זוכר שכיתה א' או משהו כזה, אז קיבלנו מכתב הביתה מאחות בית הספר או מה שזה לא יהיה, שאומרת, אפילו בדיקת משקל, הבת שלך, זה נה לטפל, נה לחזור. אמרתי, כל הכבוד, היא לא איזה פרה, זה בסדר, ביי, יש לה 10%, יש נורמה, יש סרגל, אתה לא בסרגל, אז... היום, עד היום אנחנו כאילו, תשמע, הילד לא הולך. כבר אומר, מה קרה? לא היה לנו מה יש לנו בבית. בסדר, הוא ילך שבוע יותר מאוחר. כאילו, הסרגליות הזאת, הדבר הזה שכל דבר אמור להתנהל לפי דבר מסוים, זה הדבר מאוד מאוד, דבר מאוד מאוד חזק, וזה יצר באמת, אנחנו מקדים את המאוחר, את התחושה הזאת של הכפייה שהייתה קשורה בתוך המשפחה. עכשיו, אפרופו המושג הזה של נורמה, זה באמת למקם את כל הסיפור הזה בהקשר הדתי שלו. כי אם בתוך עולם המסורתי אז אין שום ספק שהמשפחה, שוב, ארוגה בתוך ההקשר הדתי והציווי הדתי, בין אם זה בנושא היהודי, בין אם זה בהקשר הנוצרי, אנחנו חיים פה בתקופה הזאת במידה רבה בעידן של חילון. בעידן שבו הדת מאבדת לאט לאט מכוחה, שבו אנחנו מפרידים באמת המדינה עוד רחוק ממה שקורה היום, אבל התהליך הזה כבר יוצא לדרך בצורה מאוד מאוד חזקה. עכשיו, ופה קורה דבר מאוד מעניין, וזה אולי אחת מהסיבות מדוע המשפחה היא אחד הדברים החזקים ביותר במודרניות, וזה בגלל שבניגוד להרבה דברים אחרים, אותה גם המדינה החילונית וגם הלאומיות שהיא הרבה פעמים חילונית, אבל גם הדת בעצם מטפחת. והכנסייה בעצם באה ואומרת, תשמעו, מכל הדברים האלה המודרניים, שמחלקם אנחנו רואים בהם ככפירה וכסכנה, דבר אחד הוא בחינת הרע ומיניותו, המשפחה. המשפחה זה מקום שבו, אולי בצורה חילונית, נעקפות הנורמות שאנחנו בעצמנו מאמינים בהן. ולכן הכנסייה נותנת יד לפרויקט ששוב, הם צריכים להבין שהוא נעשה בהקשרים שוב רציונליים וחילוניים לחלוטין ותועלתנים לחלוטין, אבל מבחינתם עדיין תוך לא נשמע בל נשמע, יש פה פרויקט כמעט יחיד שבו הם מרגישים שעושים פה דבר בכיוון הנכון ולא בכיוון ההפוך לנכון. ולכן למרות הדבר, למרות הבעיות ולמרות תמימות מסוימות שרות להפריע להם בדברים האלה, הכנסייה משתתפת בתהליך הזה של ביצור המשפחה, ככה שבין אם אתה חילוני ובין אם אתה דתי, אז המשפחה והמשפחה זה קונסנסוס. טוב, עכשיו אני רוצה באמת לומר כמה מילים על הפיל והבעיה היהודית, כי זה באמת דבר מאוד מעניין שטיפה רמזנו עליו כבר בפעם שעברה. לא מעט מהאנשים, אותם אנשים שחלקם היו פילוסופים, חלקם היו סוציולוגים, חלקם היו משפטנים, שדיברו על המשפחה היהודית, דיברו על המשפחה, אמרו, רבותיי, יש לנו מודל, והמודל הזה זה המשפחה היהודית, והיהודים לא תמיד היו מודל לדברים טובים, בדרך כלל הפוך, אבל בנושא הזה זה כמעט היה קונצנזוס לבוא ולומר, רבותיי, אתם רוצים ללמוד ממישהו, תלמדו מהיהודים. תלמדו מהיהודים בזה שהם חיים בתוך משפחה גרעינית, תלמדו מהיהודים בזה שהם חיים בנורמות מאוד מאוד חזקות בתחום המשפחה, ותלמדו מהיהודים בזה שהמשפחה היא מאוד מגובשת ומאוד מאוד יציבה וכך הלאה, ובראש הם אומרים תלמדו מהיהודים שהמשפחה זה מקום חינוכי. איפה כתבתי את זה? אני צריך לכתוב את זה פה באיזשהו מקום, אוקיי? המשפחה כעוגן חינוכי. המשפחה זה המקום שמקנה את הנורמות, המשפחה זה מקום שבו אנשים מתרגלים לחיים יותר תרבותיים. כל הדברים האלה הם מצאו במשפחה היהודית, וסתת פעם שקראת הספר של סלסקין, שנקרא המאה היהודית, שבעצם להיות מודרני זה היהודים שהיו הכי נחותים, פתאום הפכו להיות המודל. אז גם פה המשפחה היהודית היא הוצגה כמודל, ושוב קרה פה דבר נורא נורא מעניין, עבור הרבה מאוד, אנחנו רוצים להבין את המושג הזה שנקרא משפחה יהודית, שהוא קיים מאמריקה ואנגליה ועד תחום מושב ברוסיה וכו' וכו'. צריכים להבין שפה קרה דבר מאוד מעניין, שהמשכילים והנאורים והחרדים כולם נפגשו ביחד. זאת אומרת, עבור היהודי, המשפחה זה היה מקום שבו הוא גם נאור וגם יהודי. לא היו הרבה מקומות כאלה בהרבה תחומים אחרים, אז הפער היה מאוד מאוד גדול, כי היהודי הנאור אמר, אוי תראו איזה דת פרימיטיבית יש לי, ככה לפחות לימדו אותו לחשוב. הרי הנאורות אמרה שהנצרות היא הרבה יותר נאורה והרבה פחות פולחנית מאשר היהדות. אבל הנה בתחום המשפחה, אז אנחנו מודל, ולכן החיבור הזה יצר, הפך את המשפחה היהודית, שוב, לא רק במקומות שהיא נתפסה כמשהו שהוא מועיל מבחינת עתיד במובן האורתודוקסי של המושג, אבל גם במקומות אחרים אנחנו יכולים לראות את העובדה שהמשפחה היהודית הפכה להיות איזשהו דגל, הופכה להיות נגידו לאיזשהו תסביך בצורה מאוד מאוד חזקה. זאת אומרת, בחיבור הזה הוא מאוד מאוד מעניין, ואולי הוא באמת מסביר את העובדה מדוע המשפחה בישראל היא עדיין שורדת. טוב, אני רוצה לגעת, אני חושב שאמרנו את עיקר הדברים. אני רוצה עכשיו לגעת בנקודה אחת, בכמעט אחרונה, מאוד מאוד מעניינת, אם אני באמת מדבר יותר על הצד המשפטי, ככה שבאמת מי שרוצה לקרוא בדוקטורט של שחר ליפשיץ, כי אתם תגמרו לצלם אותו, אז אני חושב שזה יכול להיות מעניין. לא מעט הוגים, וגם ההוגים הידועים ביותר, כמו רוסו למשל, ניסו לחשוב על המשפחה ברמה, לא יודע מה, ברמה החוזית שלה. ברמה, טוב, כבר אני קלקלתי לעצמי, ברמה, נאמר, הפילוסופית של הדבר. זאת אומרת, כשאנחנו עוסקים במדינה, תמיד עולה שאלת הריבונות. זאת אומרת, מי שמחה? איזה סמכות יש לי, איזה כוח יש לי לגבות ממך מיסים? מי שמחה? לוצאים ממני כסף. יודעים שגם בהלכה יש דיונים מהסוג הזה, דיונים מחותו וכו' וכו'. מה פתאום שוצאים ממנו כסף ומוצאים מחברו עליו הראייה וכו' וכו'. שאלות דומות נשאלו ביחס למשפחה. זאת אומרת, מה מקנה את המעמד המשפטי לדברים שקורים בעצם בתוך המשפחה הזאת? אחד הפתרונות הנפוצים, זה הפתרון שרוסו מדבר עליו, זה הפתרון החוזי. שאומר שהמשפחה זה בעצם סוג של חוזה. עכשיו, חוזה הוא לא תמיד צריך להיות שהיה עורך דין שניסח אותו, אפילו שהיה, שנקרא, אתם יודעים שתקחו משכנתה, אז תראו שאתם עושים את הכל בנוכחות עורך דין. אז אפילו לא צריך את הדבר הזה. היום למשל מדובר הרבה בתחום החינוך על החוזה החינוכי. זאת אומרת, יש הורים, יש ילד שמגיעים לבית ספר, יש מורה, כולם שותפים איזשהו חוזה חינוכי. אם מישהו, אם הילד חוזר הביתה רק עם רביעיות, אז החוזה החינוכי הזה מופר. אם הילד זורק על ההורים שלו, על המורים שלו אבנים, אז החוזה החינוכי הזה מופר. עכשיו, וגם בתחום המשפטי, המשפחתי והמשפטי, התפיסה של הנאורות היא התפיסה שיש פה סוג מסוים של חוזה. עכשיו, והחוזה הזה הוא מניח באמת הנחה מאוד מעניינת, אולי באמת הופך את הסיפור הזה סיפור מאוד מאוד ייחודי ומקורי ברמה הפילוסופית שלו. החשיבה של הנאורות היא לא חשיבה קולקטיבית בעיקרה. החשיבה היא חשיבה שאולי מתחילה בדרך כלל מהאינדיבידואל. מאפיין הרבה מאוד הוגים נאורים, בוודאי שלא את כולם, אבל בהחלט מאפיין את החשיבה הזאת שההתחלה היא מהפרט. וחשיבה חוזית במהותה היא חשיבה אינדיבידואל, שני אנשים פרטיים באופן חופשי, באופן רצוני, הם החליטו שהם רוצים להתקשר ביחד. אז פה כמובן עולה השאלה, למה אתה לא נותן להם להתגרש? נכון? יש להם חוזה, למה אתה לא נותן להם להתגרש? אז פה באמת היו פלפולי פלפולים. אבל הרעיון הבסיסי שנאמר, שסוג החוזה ששני האנשים האלה רוצים בעצם לחתום, אפילו אם הם אומרים הפוך, סוג החוזה הזה הוא חוזה לכל החיים. הוא חוזה ללא יציאות. אין פה תכנות יציאה בתוך החוזה, אבל יש פה משהו מופלא שבו שני אנשים פרטיים יוצרים ביחד איזשהו אלמנט שהוא אלמנט מוחלט. אני חוזר חברה להגדרה השנייה של המשפחה, שמשפחה זה מעט התייחסים שהיא בלתי מותנית. עכשיו, אז את זה אני יכול אולי להצדיק ברמה המוסרית, אבל אפילו אותם אנשים שדיברו על חוזה ראו את הדברים בצורה כזאת. עכשיו, מה מבטיח, מה נותן הגבר לאישה בחוזה הזה? כסף. הוא נותן לה בראש ובראשונה, הוא נותן לה כסף. האישה לא עבדה. מה נותן את האישה בחוזה הזה?
ילדים.
ילדים, גדול ילדים בתמיכה נפשית. ולכן תפיסות משפטיות שהלכו בפת התפיסה הזאת, שהגיעו להם בני זוג מסוכסכים, הם נטו לבדוק מה כל אחד נותן בתוך הסיפור. אז למשל, אישה שלפי הערכתה לא נתנה לבעלה מספיק חום ותמיכה נפשית, אז היא הייתה אשמה בתוך הסיפור.
טוב. מה זה היה אומר?
אה, זאת שאלה מאוד מאוד טובה מה זה היה אומר, כי היו מקרים כאלה אחרים של גירושים. עכשיו, בגירושים היה צריך לדאוג לפיצוי מאוד נכבד של האישה, כי היא יצאה בחלל העולם. כן, בחלל העולם בלי שום כלום. במקרה שהיא הפרה את החוזה שלה, אז הוציאו את החלל העולם בלי כלום. לא ממש יכול להתאבד בחול לקבל נדבות, זה מה שזה אומר. או שהיא חברה לאבא שלהם, הוא היה בחיים. שזה האפשרות היותר טובה. טוב, עכשיו, ככה, ממש לקראת סיום, אני רוצה ככה לחדד פה שתי נקודות שבעיניי מאוד מאוד, מאוד מאוד עקרוניות. נקודה ראשונה, אנחנו צריכים להבין איזה עוצמות אדירות היו לדבר הזה, שנקרא המשפחה הזאת. עוצמות אדירות במובן הזה שהיו כוחות מאוד מאוד חזקים שטיפחו את ה... את המוסד הזה, זאת אומרת שוב, הלאומיות, המדינה והדת, הרבה פעמים מוסדות שיהיו גם חופפים במידה כזאת או אחד אחרים. ספרות, שירה, מערכת חינוך, כולם נחלצו בשביל לתאר ולפאר את המוסד הזה. זאת אומרת, זה פרויקט שהושקעה בו הרבה מאוד אנרגיה, הוא לא עמד מעצמו. ומעבר לעובדה הזאת שהייתה לו התאמה מאוד חזקה לתהליכים החיצוניים שהיו מסביבו, כל התהליכים התקיימו בצורה הזאת. ולכן אנחנו צריכים להבין שזה משהו שאם אני מסתכל עליו, אני יודע מה, ב-1890 זה היה נראה למשהו שתמיד היה איתנו ותמיד יהיה איתנו. זה נקודה אחת שאני מאוד רוצה להדגיש אותה שוב. זה מילים טיפה ריקות, אני לא יכול להביא לכם את הדוגמאות המעניינות, אבל אתם צריכים לצורך העניין להאמין לי, לא לחפש את הגוגל כל מיני דברים, אלא להאמין לי שבאמת הדוגמאות ריצות. זו הייתה נקודה ראשונה, שהיא באמת נקודה מאוד מאוד חשובה בשביל להבין את הדברים שאנחנו נדבר עליהם בעזרת השם בשבוע. הנקודה השנייה, והיא לא פחות מעניינת, ואולי טיפה הזכרנו אותה כי זה בדיוק קשור לא לגמרי אתם לומדים, אבל שתגיעו אולי לנושא של נישואים אזרחיים ולנושא של הרבה מאוד מהדיונים של הפוסקים האחרונים שחיו בתקופה הזאת. באמת דבר שהוא דבר מאוד מעניין כאילו לחשוב. אני אומר במאמר מוסגר שכמובן כשאני מדבר פה על חילון אז צריך לזכור שבתקופה הזאת ברוב המקומות הנישואים הם אזרחיים. זאת אומרת, ברוב המקומות המדינה אומרת, אני צריכה לשלוט על הדברים, אני צריכה לדעת מי התחתן ומי לא. עכשיו, יש מקומות שאחרי זה יחלת לעשות גם טקס כנסייתי, אבל זה לא היה מקנה לך שום סטטוס ומעמד. היית חייב לעבור ולהירשם בתוך הדבר הזה, זה כמובן חלק מהשיקול של הפוסקים בחשבונות שהם נוצרו. אז באמת, דבר נורא נורא מעניין, שהוא בעצם נוצר והוא קיים עד היום בתוך ה... שנוצר מצב כזה, שאני אומר, אני אומר את הדברים לא בהעמקה, ואז רבה, אולי מישהו מכם ייקח את הכפפה וינסה לבדוק את הדברים בצורה יותר מעמיקה. אבל שאני, מתוך ההיכרות המוגבלת שלי והמקורות, אני חושב שהרבה מאוד פוסקים, ואולי מסיבות שאתם כבר בעצמכם פה זרקתם באופן אינטואיטיבי, זיהו את המוסד הזה על מרכיבים שונים שלו עם היהדות. זיהו את המוסד הזה שהוא לא קיים בשביל שמי בראשית, זיהו אותו בצורה מאוד מאוד ברורה עם דפוסים יהודיים. אני חושב ש... זה גם אמירות של פוסקים וזה גם אמירות חינוכיות של פוסקים ומחנכים. אני חושב שהרתיעה מאוד גדולה מגירושין, אני חושב שהיא יותר מגיעה מפה מאשר היא מגיעה מההלכה הפשוטה הנטו. כן, הסוגיה בסוף גיטין אתם בטח מכירים, אבל מבחינת הפוסקים אני חושב שהמושג של גירושים כחטא זה דבר שכמעט לא קיים, ופתאום הוא קיים, פתאום הוא מופיע. שוב, מופיע לא רק אצל פוסקים בכל מיני שיקולים שהם עושים, אלא גם מופיע אצל כל מיני... עכשיו, כשאנחנו קוראים את התשובות, את התשובה הידועה של הרב הנקין, okay, שהוא רצה הרי לטעון שהנישואים האלה הם נישואים תקפים ובצורה קצת דומה, קצת שונה, אבל אולי לא את הכיוון, אצל הרוגו שלו, אני חושב שהכל בנוי לדברים האלה. יש פה הבנה שהנישואים האלה האזרחיים, או המוסד הנישואים החילוני במרכאות או לא במרכאות, זה לא משהו ריק. זה לא איזשהו קומבינה שמאחוריה יש איזשהו זנות או כל הדברים אחרים, אלא באמת ההרגשה היא שיש פה משהו שהוא, אם לא זה לא דת משה, לפחות זה דת יהודית. זאת אומרת, יש פה מרכיבים אתיים, יהודיים, מאוד מאוד בסיסיים. ולכן, בעצם עד היום, ברמה, מה שקורה היום בעצם בישראל, וזה כבר פתח טוב לשיעור הבא שלנו, שמה שקורה היום בישראל, שהרבה פעמים אתה מרגיש שרבנים כאלה ואחרים, שאני לא אגיד את שמותיהם, הם נאבקים את מאבקה של הנאורות. כאילו, הם מאבקים את מאבקה של, ה, של, ה, של המוסד הזה, למרות שבהרבה מאוד מרכיבים שלו אנחנו יכולים לשאול האם ההלכה, האם המקורות היהודים מחייבים את הדפוס הזה, או יכולים במקומות כאלה ואחרים לחרוג מה, לחרוג מהדפוס הזה. ואני חושב שכשאנחנו באים, מסתכלים על הפוסקים בכל מיני עמדות, אני חושב שהרבה פעמים המציאות שהם ראו מעיניהם והאמירה שלהם לא תהיה קולת כפודקאי, זאת אומרת, אם אצל הגויים זה ככה, זאת אומרת, אחת כמה וכמה, היא מושפעת בעצם מהעוצמה האדירה, א' של הדבר הזה, ובעצם העובדה שבאמת יש זיקות מאוד עמוקות בין המשפחה היהודית לבין הדברים האלה. אבל השאלה שצריכה להישאל, ופה אני מסיים את דבריי, יש לכם עוד שאלות אז בשמחה, השאלה שאנחנו נצטרך פעם, שבוע הבא לשאול אותך, בעוד שבועה לשאול אותה, זה באמת האם זה... זה שווה משפחה יהודית. זאת אומרת, כל עוד זה שלט בכיפה, גם ברמה הערכית וגם ברמה המציאותית וגם ברמה של הדברים שנוצרו כתוצאה מהדברים האלה, וזה באמת במידה הרבה אישי קביעתי, אז אמרנו נכון, זה זה. אבל מה אנחנו עושים כאשר המציאות הזאת היא מציאות שמשתנה? מה אנחנו עושים על הדברים האלה? האם אנחנו עדיין מקדשים את התופעה הזאת? ותשימו לב שהציבור הדתי היום הוא מקדש עוד דברים מודרניים שפעם לא כל כך היה ברור, כמו לאומיות למשל. היום המגן הגדול ביותר על לאומיות וציונות זה הציבור הדתי לאומי. יש כאלה שיגידו שגם הציבור החרדי בדרך, עמוק בתוך הדרך. דברים שפעם שנתפסו, שוב, שבמקום מסוים אנחנו מרגישים את הזיקה שלהם לאיש כאן. כן? כן? הרבה אנשים מגישים. זאת אומרת, קולקטיביות ביחד, לא לסרואל, כן? זאת אומרת, זיקה בוודאי שיש. אבל האם גם זיהוי? עד כדי כך שכאשר התופעה הזאת במידה הרבה, כלומר לא מוחלטת, יורדת מהבמה, אז אומרים, לא, 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 שום פעם יורד אופן. זה מאבק, המאבק הופך להיות, המאבק המודרני הופך להיות מאבק יהודי. זאת שאלה גדולה מאוד שאנחנו בעצם ננסה לשאול בפעם הבאה, וכמובן אנחנו צריכים להסביר תופעה שהיא די מדהימה, איך דבר כל כך חזק יורד מהבמה בקצב כל כך מהיר. שוב, כמה וכמה תהליכי שינוי חברו פה ביחד, אנחנו צריכים להבין את התופעה הזאת. טוב, אני סיימתי את דבריי, שאלותיכם, אם יש. מצוין. טוב, אז אני מחלק לכם את הדף הזה. אם אתם צריכים, 30 עותקים, אני לא יודע, אז אם אתם צריכים, יכולים לצלם עוד. וקצת יהיה לכם...